עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, חג שמח לכולם עד כמה שאפשר. היום אנחנו נדבר על כמה נושאים שקשורים לסדר פסח ולפסח באופן כללי. נדבר על תפריטי חלבונים, מה כדאי לעשות אחרי החג כדי לשמור על המשקל. יהיה לנו פה את חקלאי השבוע שידבר איתנו על פול ירוק. גם נדבר על האם פלאו או קטו מחשבים לתפריטי חלבונים, על את מחקר שבדק האם דילוג על ארוחת בוקר באמת גורם להשמנה. התשובה מפתיעה. בפינת הולדת שלנו כמה מילים על דגים לקראת חג הפסח ומתכון רק חלבון גיוון לביצה שמתאים גם לפסח. כל מי שרוצה לעלות לשידור ולשאול שאלות מוזמן להתקשר ל-0552-103-103. אפשר גם לשלוח הודעה לוואטסאפ למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70. אפשר לשאול שום כל שאלה ומהירה תעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק של הקבוצה של הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשאול גם שם שאלות. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור טל אשל, עורך הדיגיטל אסף חרמוני, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. טוב, אז קודם כל, אני כבר אומרת לכם שביום שני, ערב החג, תהיה לנו עוד תוכנית, ממש בשעה הרגילה, בשעה 12, ואז נדבר על יותר טיפים שקשורים לערב החג עצמו ולארוחת החג עצמה. באופן כללי, רצוי וכדאי ליהנות מהחג, כמובן, לאכול בלי לספור כל קלוריה, לא לשמור על תפריט דיאטה גם בחג, כמובן. אבל אנחנו נדבר על זה שאפשר ליהנות ולאכול יותר ממש מכל מה שיש על השולחן בלי לפגוע בבריאות וגם בלי שנמצא בדיאטה, בלי להרוס את כל המאמצים של שבועות וחודשים. לא חייבים להמשיך לרדת במשקל אבל גם לא לחזור אחורה. זה אפשרי בהחלט עם תשומת לב קטנה, מינימלית אפילו, למה שאוכלים, ועל זה נדבר ביום שני. היום אני רוצה לדבר איתכם על איזושהי שיטה לכל מי שרוצה לעשות אפילו קיזוז בין ארוחת חג אחת לשבת השנייה, וזה על תפריטי חלבונים. קודם כל, מה עומד מאחורי השיטה של תפריטי החלבונים? הרי יש לנו את כל השיטות האלה שהאטקינס היה הראשון שהתחיל עם השיטות האלה, ב-1970 בערך, שהוא אמר, תקשיבו, תאכלו כמה חלבונים ושומנים שאתם רוצים, אנחנו לא צריכים לספור, תאכלו כמה שאתם רוצים. אתם תראו, הוא אמר, שיהיה לכם יותר קל לשמור גם על הבריאות וגם על המשקל אם תוותרו על הפחממות. עכשיו, איך זה יכול להיות? הרי הגוף סופר גם קלוריות של חלבונים וברור של שומנים, וזה לא יכול להיות שאוכלים כמה שרוצים ויורדים במשקל. וגם פעם, ב-1970, כשהוא התחיל לדבר על זה, אז חשבו וטענו שהרי זה תפריטים, לא כל כך כאילו תראי קולסטרול, פעם חשבו שקולסטרול זה דבר שהוא גורם למחלות לב, יש להימנע ממנו בכל מחיר. אבל מה שקרה זה שנתנו לאנשים לעשות את תפריטי החלבונים האלה במחקרים, וגילו שלמרות שהם אוכלים כמה שהם רוצים בהתחלה, אז בהתחלה של התהליך החלבונים והשומנים מתפרקים, נוצרים חומרי לוואי שבעצם משפיעים על מרכז הרעב והסוב במוח ומפחיתים את התיאבון. ואז אותם אנשים שהשתתפו במחקרים והמשיכו כביכול לאכול כל מה שהם רוצים, רצו פחות ורצו פחות ורצו פחות, ובלי לשים לב צריכת הקלוריות שלהם ירדה וירדה, הם לא שמו לב בכלל כי הם המשיכו לאכול במרכאות כמה שהם רוצים, אבל הרמה של החומר שמשפיע על מרכז הרעב והסובו במוח ונוצר כתוצאה מהפירוק של החלבונים, הרמה של החומר הזה הלכה ועלתה, התיאבון שלהם הלך ופחת, וככה הם ירדו במשקל בלי להרגיש שהם בעצם מגבילים את עצמם. בנוסף לזה, כשאוכלים חלבונים ושומנים בעיקר, אז אין לנו את כל המשחק הזה עם רמות סוכר, הקפצה של הסוכר בדם, הקפצה של האינסולין, וכל התנודות החדות האלה ברמת הסוכר והאינסולין בדם, גורמות בדרך כלל לצורך מחודש במתוק. אחרי שהסוכר בדם נוחת, רוצים עוד פעם מתוק. עוד פעם אוכלים מתוק, שוב הסוכר בדם קופץ, עוד פעם הוא נוחת, וככה המעגל הזה בעצם לא נפסק. וברגע שמפסיקים לאכול פחמות, אז לא קורה הדבר הזה. כל הגורמים האלה ביחד תורמים לירידה מהירה יותר במשקל, ומסתבר גם להפחתת שומן בטני, להפחתת תסמונת מטבולית שקורית רק בזמן אכילת יתר של סוכרים, הפחתת דלקות בכלי הדם, ואפילו ירידה במחלות לב. על פלאו וקטוגנית נדבר בהמשך התוכנית. אני רק רוצה להגיד שזאת דיאטה שהיא לא כל כך מתאימה לרוב האנשים, במיוחד אם עושים אותה בצורה קיצונית. אבל אם לא עושים את זה בצורה קיצונית, ולא מוותרים לגמרי על פחמימות, אלא רק על רוב הפחמימות, אז יש לתפריטים בשיטה או בגישה של אטקינס יותר יתרונות בהשוואה לחסרונות. אוקיי, ואנחנו עוברים לפינתנו חקלאי השבוע, והיום אני רוצה לדבר איתכם על פול ירוק. פול בעצם, שימו לב, שייך למשפחת הקטניות. מה זה אומר? זה אומר שיש בו הרבה חלבון צמחי איכותי, הרבה ברזל גם, ואז הוא יכול לשלמש תחליף טבעוני מעולה מעולה למנת הבשר או הדג ברוחה. אפשר לאכול פול במקום בשר עוף ודגים. עכשיו, הוא דל בשומן מאוד, הוא עתיר בסיבי מאוד, שזה נותן לנו תחושת סובע ארוכה. יש לו גם אינדקס גליקמי נמוך עד אפסי, אז הוא מומלץ בזמן סוכרת. ומבין כל הקטניות, אם אני בודקת, אז הפול הירוק מכיל גם פחות קלוריות, בערך 70-100 גרם. אפשר להשיג פול יבש ולהדפיח אותו ולבשל כמו את כל הקטניות, אבל גם יש פול ירוק במקפיא, שאפשר לשמור אותו אם רוצים כל הזמן, כל השנה. שמים אותו בכלי מפשיר, שמים במיקרו 2 דקות, קריספי וטעים שאפשר אפילו לעשות ממנו נשנוש ביניים או סלט כזה, שנגיד מה אמא שלי עושה, מרתיחה 2 דקות, מסננת, מוסיפה רק רוטב צ'ילי מתוק ללא סוכר, טיפת מיץ לימון, והנה סלט, פול ירוק, נחמד ובריא. אז כדי ללמוד עוד על הפול, האופן הגידול שלו ועוד טיפים, אני רוצה לדבר עם שלמה מינק, מגדל פול טרי. שלום שלמה.
שלום.
מה שלומך?
בסדר.
איפה אתה נמצא?
כמה שהמצב מאפשר, בסדר.
כן, זהו, כמה שהמצב מאפשר. חייבים להגיד, וזה נורא נכון. וכן, רציתי לשאול, איפה אתה בארץ?
אני מושב נוגה, בדרום. חבל אחיש, 15 קילומטר מעזה. זה עובדים חקלאות. קשה, חסר פועלים, מצב לא טוב. אבל מנסים להמשיך כמה שאפשר, זהו.
מה זה אומר? אתה מגדל רק פול?
אני מגדל הכל.
הכל.
פולים זה עונה, אני מגדל עגבניות, מלפפונים, כרוף.
כן.
אנחנו שבעה, אני אגיד משהו, אנחנו שבעה אחים שותפים.
כן.
אז
תגיד, אני רוצה לשאול אותך על הפול עכשיו. פול הירוק. איך הוא גודל? מה זה, שיח?
זה, לא, זה צמח. שזורעים אותו התחלת החורף.
כן.
ואנחנו מקבלים אותו בדרך כלל לפני פסח, שיגיע. היינו עושים פעם כמויות, אבל זה הולך ויורד, זה הולך ויורד.
למה?
שנים, לא. כי הצעירות של היום פחות מוכנות לעבוד, ולקלף אותו ולקנות. פעם היה הולך כמויות, גם בקיץ אפילו היינו מגדלים, היום כבר לא.
אם אני מבינה ממך, אז בניגוד לנגיד שועית רחבה, אפונת שלג וכזה, אז אנחנו חייבים לקלף ואוכלים רק את הקטנית מבפנים, בלי התרמיל.
כן.
הבנתי, הבנתי.
כן.
תגיד, אבל אני ראיתי שאפשר לקנות כזה כבר מקולף מוכן, אז לכיוון הזה.
זה המפעלים, זה תעשייה.
כן, זה המפעלים.
אני מוכר בשוק, בשווקים.
את הטרי. את הטרי אפשר לאכול כמו שהוא, שחייבים לבשל לו קודם.
כן.
אפשר לאכול את הטרי כמו שהוא מבפנים?
מי שרוצה, לא, משלים אותו.
מבשלים.
לנו, נגיד, אנחנו עדה הקורדים, אסור לנו, אז אני לא אוכל.
מה זה אסור לנו?
אסור, הקורדים, אסור להם לנגוע בפול.
בכלל? בגלל האלרגיה.
בעצם המושב שלי, בואי. מושב שלי כולם קורדים 90%, עשו בדיקות, ואסור לנו לנגוע בזה.
כי בגלל החוסר באנזים שנקרא G6PD, שזה חוסר יכולת לעכל את הפול, אז מצחיק שדווקא אתה מגדל פול.
ואני מגדל 40 שנה.
איזה קטע. איזה קטע.
אני לפעמים מתפתה, אני עומד ליד השטח, מתפתה, לוקח חצי, תודה,
נו, ולא.
באותו יום יש לי צמרמור את כל הגוף שלי, אני מרגיש.
מה אתה אומר?
אבל אני מתפתה, זה ירוק וזה, השבוע לקחתי,
כן.
והצטערתי, ואשתי, תודה, אשתי צועקת עליי, ממרוקאית, היא אוכלת, אני מביא לה לבית, היא אוכלת.
מה, זה רק קורדים יש להם את החוסר באנזים?
רק קורדים, כן.
מה אתה אומר? איזה וידור, איזה קטע. מול לתת לך טול לשמור על השמנת, מזכיר לי כזה.
אבל אני מגדל. אנחנו יורדים בכמויות, האמת, כל שנה, כי...
חבל.
הצעירות של היום קונות מוכן, אתה יודע, הם לא כמו פעם.
תגיד רגע, אבל החום הזה שנותנים לפעמים בג'חנון בצומת, זה לא אותו דבר, נכון?
מה זה? איזה ממה?
הפול החום.
לא יודע,
יש פול, הבנתי, כלומר יש, הוא אחר כך הופך להיות חום או שזה זנש?
הוא הופך להיות חום, כן כן כן, הוא מפשיל, הוא מפשיל על הצמח, לא קוטפים אותו, אז הוא נהיה חום.
הבנתי, זה אותו דבר, הבנתי.
כן, כל הלפיים חום, ירוק,
כן.
ואנחנו מאחרים בכתיב, יום, יומיים, תודה.
אז אני החום? איזה קטע, הייתי בטוחה שזה זן שונה שיש
לזה. לא, 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 יש שום זן אחד, מה שאני יודע.
מה אתה אומר?
הוא נהפך להיות קצת חום, כן.
תקשיב, חבל, זה נורא טעים, זה.
אני 40 שעה, כן, הוא יותר קצת בושל בגלל זה.
גם המצרים, אם אני הבנתי נכון, החומוס שלהם זה מפול, כאילו.
נכון, נכון.
נכון. תגיד אז רגע, אז מה קורה עכשיו? אתם נתקעתם עם סחורה שלא קוטפים אותה בגלל חוסר בפועלים?
לא, אני פשוט, אני אגיד לך, אני זורה פחות. שוטל פחות, זורה פחות. אין פועלים, אין, לא מגיעים.
אז מי בעצם קוטף?
התאילנדים.
אז תאילנדים כן יש?
כן, אבל יש פה חצי מהכמות, מהוויזות שיש לנו להביא חצי, אנחנו. עובדים בחצי. אנחנו שוטלים פחות נפונים, פחות עגבניות.
אתה צריך מתנדבים, אתה רוצה שאנחנו נגיד משהו?
לא, באו, לא, 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 לא עובדים.
לא עובדים.
הזמן שאנחנו מתעסקים איתם לא שווה.
הם באים לאכול בעמידה תוך בשדה.
זה לא הולך, זה לא, ניסינו, זה לא הולך.
או, חבל. אז מה אני אחל לך חוץ מחג שמח?
בריאות. בריאות. תאמין לי, ושהשבועים יחזרו.
כן.
ואחר כך הכל יהיה טוב, הכל יהיה בסדר.
נכון.
אנחנו עם חזק. כל הצעירים שלנו מתגייסים למילואים, חבל על הזמן.
נכון.
אנחנו פה מעל 200 חיילים במושב עד לפני חודש.
יפה.
ומה זה התנדבות היה, חבל על הזמן.
וואלה. טוב.
אנחנו, העדה קורדית, העדה הכי טובה. העדה, חבל על הזמן.
מסכימה איתך. וגם אנחנו נפנה לכל הצעירים שיתחילו לאכול פול.
לא הקורדים, לא הקורדים.
חוץ מהקורדים כולם מה שצעיר.
הקורדים, אנחנו עושים לנו בדיקות דם, אני עשיתי את זה לפני 20-30 שנה.
אתה יודע שעושים את הבדיקה הזאת לכל מי שבהיריון, כאילו. לדעתי, או שהתינוק נולד או משהו.
95% במושב שלנו אסור לנו לאכול.
כן. וואי וואי.
תודה, אני אגיד לך, הדור השני, שלישי, השני, כבר התחדנו עם לא קורדיות, אז זה פה ושם שאפשר.
שאפשר, מצחיק.
תערובנו.
תערובנו, אין ספק. תודה רבה רבה, שלום אמין.
תודה, אני שומע אותך, אני בפייסבוק עוקב לפעמים אחרייך.
יופי, תעקוב תמיד. תודה רבה, תודה, תודה, חג שמח, שבת שלום. תודה רבה גם אתה. ביי ביי. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו, האם פלאו וגם קטו, זה תפריטי חלבונים. אז פלאו לא, בוא נתחיל מזה, נגיד את האמת. שיטת הפלאו זאת דיאטה שמבוססת על התזונה בתקופה הפלאוליטית, שזה תקופת האבן, לפני 2.5 מיליון שנה. ואז לפני 2.5 מיליון שנה, מה שהיה שם שנחשב לבן אדם, היה צייד ונווד, והוא לא אכל חיטה וכל הדברים האלה, זה התחיל רק לפני 11 אלף שנה, שזה נחשב כלום, לעומת 2.5 מיליון שנה. ולפי התיאוריות הפלאו, התזונתיות, אומרים שגוף האדם בכלל לא מסתגל לאכילת כל כך הרבה חיטה, ושחיטה מגורמת לרוב המחלות שקיימות, מה שיכול להיות בהחלט נכון גם, בעיקר בגלל שצורכים קמח לבן. עכשיו, אז בשיטה של הפלאו אפשר לאכול מה שאכל אדם הקדמון, שזה כאילו בשר, דגים, וגם ביצים, וגם ירקות, וגם מגוזים, אבל שימו לב, גם פירות. ופירות זה לא בתפריט החלבונים, אין מה לעשות, פירות זה סוכר, ברגע שאוכלים סוכר זה לא נחשב תפריט חלבונים בכלל. זאת שיטה מצוינת לדעתי, הפלאו, כי לא אוכלים מאכלים מתועסים, בכלל לא אוכלים מוצרים מתועסים, וגם כל הפחממות הרעות יורדות באופן אוטומטי, אז זאת שיטה טובה, אבל זה לא נחשבת שיטת חלבונים. הקטוגנית לעומת זאת, זה החלבונים הכי קיצוני, כי המציאו אותה ב-1900, שהתגלה שזה טוב לטיפול באפילפסיה, פעם לא היה תרופות לאפילפסיה, וילדים שיכלו תזונה חסרת פחמימות לחלוטין, כלומר בלי פירות, אבל גם בלי נניח עגבניות וגזר וסלק, שזה ירקות עם טיפונת אחוז סוכר, או אפילו בלי יוגורטים וגבינה לבנה, שזה מוצרי חלב שיש בהם פחממה לקטוז, סוכר החלב. אז בלי בכלל, 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 זה הוריד להם את ההתקפים האפילפטיים. אחר כך, אחרי, במהלך השנים, 1950 פחות או יותר, גילו שזה גם הוריד את רמות הסוכר בדם בצורה משמעותית, ומוריד מחולי סוכרת את הצורך בתרופות נגד סוכרת. זה חלבונים נורא קיצוניים. מי שבאמת עושה את זה כמו שצריך באמת, זה וואו. ולא כדאי, זה כאילו ממש קיצוני לחלוטין, חייבים להיות בהשגחה רפואית, מעקב רפואי, אם עושים את זה. יש כאלה שרק אומרים שהם קטו, אבל הם אוכלים פירות, אוכלים את כל סוגי הרקות, זה לא באמת קטו. זה אפילו לא חלבונים כמו שאמרנו קודם. אז מה ההמלצה? ככה, בכל המועד, מאחר שממלא לא אוכלים לחם, בוא נגיד, חלק מאיתנו, אז אפשר ללכת לצד אחד קדימה, ולהגיד, אוקיי, אנחנו נעשה תפריט חלבונים. תורידו גם את הנניח באופן יותר משמעותי את המצות, או גם את התפוחי אדמה והאורז, וגם נניח למינימום את הפירות. אתם תראו שזה יעזור לכם להוריד את התיאבון, ולקזז את מה שאכלתם במשך החג. יש לנו מאזינה על הקו, נכון? כן? אוקיי, שלום. הלו?
הלו.
מאזין, שלום שלום.
מאזין, כן, זה התפלאתי.
כן, לא, פשוט בדיוק אף אחד לא שומע שאני סיימתי. מה שלומך?
תודה, תודה, מקווים שיהיה רק טוב.
כן.
ככה, דוקטור רוטמן, כמה שאלות קצרות, ציין פרופסור קרסו לא פעם שמים מותפלים, אין בהם מגנזיום.
נכון.
שזה מינרל חיוני.
במים מותפלים אין כלום.
מה?
מה זה התפלה זה?
שום מינרל?
לא. זה מותפלים. זה כמו, כמעט כמו המים המזוקקים שאתה קונה, זה עובר בצינור שמסנן לך את הכל, ואז זה מים, אבל אין בהם כמעט שום דבר. הכל מסונן.
אז זה לא רק מגנזיום, זה גם לא המינרלים.
ברור, ברור, ברזל, זרחן.
הדגיש את העניין של המגנזיום.
כי אני אגיד לך מה, כי אחד המקורות החשובים למגנזיום בתזונה זה המים, ולא רק זה, המים בעצם נותנים את המגנזיום לצמחים שגדלים בחקלאות, ואז אם אתה משקה משהו 30 שנה במים בלי מגנזיום, ולאט לאט המגנזיום באדמה נגמר, אז גם בחקלאות יש לך פחות ממה שאתה מצפה. כשאתה בודק כמה יש בבננה, אז אם הבננה, אותם בננות, הן גדלות על אדמה שמושקת במים מותפלים, אז אין שם מגנזיום כמו שכתוב לך, כמו שבדקו לפני 30 שנה. עכשיו אם תבדוק, אין שם, יש שם פחות מחצי. אז מה השאלה?
הופתעתי מהעניין.
טוב. אבל זה הגיוני סך הכל, אתה...
לא שמעתי, אני...
זה הגיוני, לא?
כן, מים מותפלים, כן, אבל חשבתי שזה רק המגנזיום שחסר.
לא, המגנזיום זה פשוט נורא בולט, בתזונה של המון אנשים עכשיו חסר מגנזיום. איך אתה יכול לדעת אם חסר לך מגנזיום? שהשרירים מתכווצים בזמן שאתה מנסה לעשות מתיחות אחרי ספורט, הם לא משתחררים בחזרה, או למשל שפתאום מתכווץ לך איזה שריר באמצע הלילה.
אוקיי. דוקטור רוטמן, השאלה הבאה שלי, לחם טרי פרוס בהקפאה, שם אותו בפריזר, האם יותר טוב בנייר, או כמו שהוא שאני מקבל אותו בנייר, או פשוט להעביר אותו לניילון?
יש מלא סוגים של נייר שחלקם הם בעצם חצי מהנייר זה סוג של ניילון כזה בהרבה מאפיות, השקיות הדקות האלה, ואז זה יכול לשמור על זה יותר סגור. הרעיון הוא שאתה לא רוצה שזה יתייבש, כי קור יכול לייבש. אז אם זה שקית נייר חומה רגילה כזאת, אז הייתי מעבירה לניילון, ואם זה השקיות האלה הלבנות היותר דקות, שהחלק הפנימי שלהם הוא יותר מעורב עם ניילון, אז זה יכול יותר לשמור על זה. אנחנו לא רוצים שמשהו יתייבש. אם אתה שם את זה כמו שזה בפריזר, אז זה קצת מתייבש.
אבל אגב, שקית נייר עבה. יש שקיות נייר עבות שהם...
אז יכול להיות שזה בסדר. אני אגיד לך, אני לא כל כך בעד להשתמש בניילונים, ומצד שני גם רק ב... בלחם זה יכול להשפיע. מה דעתך? בוא נהיה בכלל איכותיים לסביבה, תעביר לקופסה. ואז אתה שוטף את הקופסה ושם שם עוד פעם לחם, למה נתחיל עם כל השקיות?
בכל מקרה, אני אישית לא זורק קופסאות פלסטיק לזבל, אלא רק למחזור.
שקיות.
לא, קופסאות פלסטיק, אני לא זורק לזבל.
אף אחד לא זורק את הקופסאות. לא, קופסה התכוונתי רב פעמית.
כן, בוודאי.
נו, אז לא זורגים, יופי.
אנחנו בהחלט בעד איכות הסביבה, ללא ספק.
בהחלט.
עכשיו, דוקטור אוסמן, תפוח אדמה מורתח בבישול, או מתוגן בשמן משובח, לא מזוכח, או אפוי, אפוי בתנור למשל. בכל מקרה, שלושת המקרים, העמילן נשאר כאילו?
כן.
גם בתיגון.
אני לא הבנתי את השאלה שלך, מה זה נשאר?
זאת אומרת, המילה לא הולך לאיבוד בשלושת המקרים האלה?
לא.
גם בתיגון לא.
במיוחד בתיגון הוא נשאר, בבישול הייתי אומרת, אתה יכול אפילו לחשוב שחלק קטן מאוד אולי עובר למים, אבל לא בצורה משמעותית.
הבנתי, ואפוי בתנור?
גם אותו דבר, ללכת זה לא, לאן זה ילך? לאוויר?
לא.
מה פתאום?
לא. 100%.
יופי, תקשיב, אם יש לך עוד שאלות, אז מאירה רושמת את השם שלך, אנחנו נדבר איתך בשבוע הבא.
טוב. בסדר גמור.
יופי, כי זה חבל על הכותרות המעולות שאתה מביא לנו, אנחנו נשמח לדבר איתך ב...
לא, אני אשמח לדבר שבוע הבא.
מצוין. מאירה מתאמת איתך עכשיו ברגע זה. תודה רבה, שבת שלום, ויש לנו עוד מאזין על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
מה שלומך, הכל בסדר?
כן, אתה יודע, כמו שאומרים, באופן יחסי.
כמו שאומרים, פלוס מינוס. מה שאני אומר, קודם כל תודה על התוכנית.
תודה רבה, תודה לך.
עכשיו כך, השאלה היא לגבי המינרלים שאתה אוכל ביחד, בחינת הקליטה שלהם בגוף, ואני הבנתי שיש תחרות על של הקולטנים על זה ובלגן.
התחרות היא כשמדובר בברזל וסידן, נגיד אם אתה אוכל מגנזיום עם ברזל...
רק ברזל וסידן?
כן.
אז כלומר, אומרת, אין בעיה. רק ברזל וסידן זאת הבעיה.
הקולטנים של ברזל וסידן הם אותם קולטנים?
כל השאר מגנזיום וסיפור אחר.
מגנזיום וסיפור אחר, אז אתה יכול לקחת את זה ביחד עם מוצר חלב, נגיד.
אז שוב ברזל וסידן. אוקיי, עכשיו, בואו נדבר על ברזל וסידן לסיום. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שאם יש מלחמה, אז החלק מהברזל... או הסידן ילכו לאיבוד.
אתה מעביר לנו את מצב המלחמה למאיים. זה אומר כזה דבר, כן, שזה ילך לאיבוד. נגיד סתם דוגמה, אני נותנת לך סתם דוגמה. גם אם אתה לוקח כמות גדולה של ברזל, אז הרוב הולך לאיבוד נגיד בתוסף. אני עכשיו מדמה לך משהו כזה. שאוכל, שאתה אוכל אותו, ואתה בולע אותו, והוא מתעכל, ואז הוא עובר לקיבה, ומשם הוא ממשיך למעיים, והמעיים הם מאוד מאוד ארוכים, 6-7 מטר מקופלים שם, ובחלק האמצעי לקראת הסוף של המעיים, יש את המקום שנספגים המינרלים. ואז נגיד תחשוב שיש 7 שערים, סתם דוגמה, כן? שכל אחד מהם יכול לספוג ברזל אחד או סידן אחד, נגיד. בסדר? נגיד. ואז אתה אוכל משהו שיש בו גם ברזל וגם סידן, אז לשאר אחד תופס ברזל, שאר אחד תופס סידן, שאר אחד תופס ברזל, שאר אחד תופס סידן. בינתיים האוכל ממשיך לנסוע במאיים, השבעה שערים התמלאו, חצי מהברזל נספג לך, חצי מהסידן נספג לך, ואז השאר לא נספג. אם היית אוכל רק את הברזל, אז כל השבעה שערים היו תפוסים כל אחד עם ברזל, ואז הכל היה נספג. עכשיו, אם אתה לוקח סתם דוגמה, תוסף ברזל, שמכיל 300 מיליגרם ברזל, ולא 7, אז כן. עדיין שבעה שערים דפוסים, ועוד 293 ממשיכים הלאה במאה, הם סתם בלי לספק בכלל. אז אין לזה גם כן משמעות, צריך לקחת, אם אתה לוקח תוסף, אז משהו במינון נמוך. עכשיו המלצה, נגיד לא לכל ברזל וסידן ביחד, היא כשמדובר בהפצצה של סידן, למשל, אם אתה אוכל, נגיד, יש דברים שמכילים גם ברזל וגם סידן שמגיעים ככה מהטבע, אבל זה בכמויות עוד איכשהו סבירות. אבל נגיד אם אתה אוכל משהו שנגיד ההמבורגר עם גבינה צהובה על זה, שזה כאילו נפוץ בכל מיני מדינות שאין להם כשרות יהודית, זה מטומטם מהבחינה הזאת שהם אולי זה טעים להם, אבל זה לא נספג ברזל וסידן, כי בגבינה צהובה יש מלא 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 סידן. מהבחינה הזאת יש היגיון בהפרדה של בשר וחלב.
יש תירוץ עכשיו לכשרות, עד עכשיו לא ידעתי אותו, כי זה פשוט מלחמה פשוט בספיגה של הברזל והסידן עם העם.
זה למשל דוגמה שיש בזה היגיון, אני לא יודעת לגבי השאר, אבל זה כן. עכשיו, אז יש תחרות, לא הייתי אומרת מלחמה, אבל יש תחרות על מי יספק, ואז אתה מפסיד חלק. ברגע שאתה רוצה לנצל יותר טוב, אז אומרים לא לאכול ביחד.
אוקיי, מה הפרש השעות?
זה נורא תלוי מאוד הארוחה שלך חילה, כי זה משפיע על מהירות העיכול. אני יכולה להגיד לך, נגיד סתם דוגמה, אכלת ארוחת צהריים עם סטייק בקר, ובסטייק בקר נגיד יש ברזל. אז תחכה שעתיים עד שאתה אוכל טוסטינג גבינה צהובה. אבל רגע, אבל זה לא נכון, למה? כי אם היית, אם הסטייק בקר שאכלת בצהריים, זה עם סלט ירקות ענק, 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 שמכיל המון סיבים תזונתיים, אחרי שעתיים, זה עוד בכלל לא יתקל לך, זה עוד נמצא בקיבה, זה כאילו שאכלת את זה ביחד. אז פה זה תלוי מה עוד הארוחה מכילה, אין חוק חד משמעי, אם היית אומר לי מה הארוחה מכילה, הייתי אומר לך כמה לחכות. אבל נגיד, סתם דוגמה, הייתי מחכה, אם אכלת כן סטייק בקר וסלט, אם הייתי מחכה עם הטוסט גבינה צהובה לשעות ארוחת ערב.
הבנתי, לסיום רק עוד שאלה, זאת אומרת, אני חוזר להתחלה שאין בעיה עם מגנזיום וסידן או דבר,
נכון.
זה הכל אפשר ביחד והכל בסדר.
כן, תיאורטי.
יופי, וואלה, איזה תשובה מקיפה. תודה רבה
לך. אני שמחה, תודה רבה רבה, אני מאוד מאוד שמחה, שאלת שאלה מצוינת, שגם מטרידה הרבה מאיתנו. וגם העברנו את המצב של המלחמה למאיים, שזה גם נחמד. אבל לפני פרסומות יש לנו את המחקר שבדק האם באמת דילוג על ארוחת בוקר גורם להשמנה. יש הרבה תיאוריות שאומרות, תוכלו חייבים, חייבים לאכול ארוחת בוקר, כי זה מפעיל כאילו את המטאבוליזם, כי זה מסביע, כי זה מפחית נשנושים במשך היום. אז באמת ארוחת בוקר היא חשובה. אני יותר בעד להקשיב לגוף ולאכול עם רעבים, אם לא רעבים לא חייבים לדחוס בכוח, אפשר אולי להעביר את הקלוריות לשעה אחרת שיותר קשה במשך היום. אבל כדי לבדוק את הנושא באופן מדעי, נערך מחקר שבו בדקו מה קורה לקצב שריפת הקלוריות היומי בתא מטבולי. מכניסים אנשים לתא סגור לגמרי, בודקים נשימה, נשפה, חמצן, סוגרים בשביל לבדוק כמה קלוריות הם שורפים. לקחו את האנשים האלה, אנשים רגילים לגמרי, שלא כאלה שעושים מיליון פעולות גופנית, אז שישה ימים הם אכלו ארוחת בוקר מסודרת, שישה ימים הם לא אכלו ארוחת בוקר בכלל, ובדקו את המטאבוליזם שלהם במשך היום. והתוצאות הראו שדילוג על ארוחת בוקר, שימו לב, לא השפיע על כמות הקלוריות היומית שהגוף שורף. אז לכל מי שאכל בכוח, אני עדיין חושבת שיותר כדאי זה להקשיב לגוף. אנחנו נדבר אחרי הפרסומות על דגים, לקראת פסח, על ההבדל בין הדגים ועל הערך התזונתי שלהם, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינה טוב לדעת כמה דגים על, כמה דגים על מילים. כמה מילים על דגים. אוקיי. שזה, אתם יודעים, נפוץ כנראה יותר בערב, בשולחן ליל הסדר. אז אנחנו יודעים כולנו כבר שצריכת דגים נחשבת לחלק מהתזונה הים תיכונית. זה מפחית סיכון למחלות לב, מפחית סיכון לשבץ מוחי, לטרשת, הסתיידות, עורקים, אפילו נחשב כמעכב אלצהיימר, וכל זה אולי בזכות האומגה 3 שיש בדגים. עכשיו, שבדקתי איזשהו נתון, מסתבר שצריכת דגים בישראל יותר נמוכה ממקומות אחרים בעולם. למשל, ישראלי ממוצע צורך כ-12 קילו דגים לשנה, בספרד ואיטליה 35 קילו, במזרח אסיה, 65 קילו לשנה, אבל זה כולל פירות ים. הממוצע זה כמובן אומר שחלק צורכים הרבה פחות, כמוני למשל שלא אכלתי דג מעולם, וכאלה שצורכים כמובן הרבה יותר, אבל זה ממוצע. האם כל הדגים טובים לבריאות באותה מידה? אז כולם, קודם כל, הם מקור חשוב לחלבון בתזונה שלנו. ב-100 גרם דג יש בממוצע 18 גרם חלבון איכותי שחשוב לבניית השרירים והגוף שלנו. כל הדגים גם מכילים כמות יפה של ויטמין B12 שחשוב לבניית מערכת העצבים, לתפקוד המוח, וגם כולם מכילים ויטמין D שחשוב לספיגת הסידן מהמעיים ולבניית עצמות. ברוב הדגים גם יש הרבה ויטמין E וגם מגנזיום שזה חשוב וגם קצת ברזל שזה חשוב. אבל יש פה קצת הבדלים. מרכיב נוסף שיש בעיקר בדגי ים זה יוד. יוד חשוב לפעילות בלוטת התריס, לחילוף החומרים שלנו, לתפקוד המוח, לפוריות. בדגים שהם במים מתוקים יש הרבה פחות יוד, וגם אומגה 3, שהיא נמצאת בעיקר בדגי ים של מים עמוקים, ופחות, היא נמצאת אבל פחות, בדגי מים מתוקים ודגי בריכה. עכשיו, הטיגון חשוב לדעת, די מבטל את הערך בריאותי של הדגים. אם אנחנו רוצים שיהיו לנו שם יתרונות ללא חסרונות, אז אנחנו צריכים לאכול את זה אפוי או בגריל, אבל לא, או מבושל, אני לא כזה מתמצאת, אבל לא מתוגן. עכשיו, אני יודעת שקרפיון למשל, או נסיכת הנילוס, שהם דווקא אלה שיותר נפוצים בפסח, הם דווקא פחות ממומלצים בריאותית, יש בהם פחות אומגה 3 ויוד. אוקיי, יש לנו מאזין? מאזין? וואה, היום המון מאזינים בנים. שלום.
שלום, שלום דוקטור רוזמן.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור גם.
אז ברשותך שאלה אחת קטנה.
כן.
רציתי לדעת אם את מוצא טעם בנטילת כמוסות של פוספטידיל סרין. אני מקווה שאני הוגה את זה נכון.
אתה הוגה נכון, ואני אישית חושבת שחבל לך לכסף.
וואו, גם לא מינונים טיפוליים במחאות, כלומר גבוהים ממה שיש במזון, לא יכולים לעזור קוגניטיבית, הדברים שמיוחסים לו, שיפור תקשורת בין תאית וכולי, זה מינונים גבוהים מאוד, לא יכולים לתת אפקט גדול לזה.
אבל לפי מה אתה מגיע למסקנה שהגוף לא יכול לייצר את זה, את מה שהוא צריך?
ואם נותנים יותר ממה שהוא צריך, אז לא נותן...
לא, יש הרבה דברים שברגע שאתה נותן יותר, אז כל מה שמיותר מפורק לחלוטין, זה כמו ה... אני אתן לך דוגמה ממשהו יותר פשוט ולא מאיזשהו חומרים שמשמשים לתפקוד העצבי ולהולכה העצבית. יש נגיד חלבון שנקרא קולגן, שיש אנשים שחושבים שהם ייקחו את זה וזה ימנע להם קמטים. עכשיו הגוף מייצר את הכמות שהוא צריך ומשתמש בכמות שהוא צריך, ולא צריך איזה משהו מיוחד כדי להגיע לכמות שצריך, ואז אנשים לוקחים את הכמוסות, זה מתפרק להם בקבע לכמוסות המיניות רגילות, כאילו ששום דבר, והם זרקו סתם את הכסף לפח. עכשיו, אותו דבר פה, אני כאילו לא, אתה, כמה זה עולה?
כן, לא יכול להגיע למאות שקלים.
אז מאות שקלים לא הייתי קונה, נגיד אם זה עולה, סתם אם זה עולה 40 שקל ב-iHerb, ואתה לא מפסיד מזה כסף, אז בסדר, אפילו אם זה עוזר לך פסיכולוגית, אין בעיה, אבל ככה אני לא הייתי משקיע מאות שקלים.
אני מבין. מעניין, וואו, תודה רבה לך.
זה השאלה? זה? קצר מאוד.
זה הכל, כן.
תודה רבה לך, תודה רבה, תודה על השאלה המצוינת. ויש לנו מאזינה לקו, שלום.
שלום דוקטור מאיה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, שמחה לדבר איתך שוב.
זה יופי. מאזינה חוזרת.
נכון, חוזרת וחוזרת.
חוזרת וחוזרת, כנראה שיש לך שאלות טובות.
כן. יש לי שאלה לפעם, אני לא יודעת, אולי את תוכלי לעזור לי בטוח מהידע שיש לך?
לא יודעת, בואי נראה, נקרמי, גם אני.
תראי, אני קונה את החלבון, את היוגורט בתוספת חלבון, עם ה-20%, כאילו, והם יש כאלה שהם לא סמיכים, שהם ממש...
20 גרם, זה פחות מ-20%. 20 גרם לגביע, כן.
כן, כן, 20 גרם, התכוונתי. וכאילו, זה סבבה, זה גם לא, הדחוס הזה, זה...
אוקיי, טעים לך, סבנו.
זה לא טעם טוב, כן. אבל מה שמרגיז אותי, זה שהלייט הוא עם ממתיקים מלאכותיים.
אין זירו בלי הממתיקים?
אז לא, אז תראה, אז בטעם אחד יש, כתוב סוכרלוז, אסוס, אם אני אומרת את זה נכון.
אסוס סולפם, כן, אני לא הייתי אוכלת.
את רואה, אז כאילו, אם אתם עושים, אז מהשאלה שלי היא כזאת.
אבל יש בלי, אם אני לא טועה. למה? אני באמת לא יודעת. תראי, הרוב המשקאות דיאט ומוצרי חלב דיאט וכל הדיאט, דיאט, 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 הם מתייחסים לעובדה שאנשים רוצים להפחית בצריכת הקלוריות שלהם בעיקר, בראש ובראשונה. ואז לא חושבים שאנשים רוצים לשפר את הבריאות שלהם כמטרת על, כי אז את פחות היית בוחרת דווקא בדיאט, אלא אולי במשהו אחר. אז מה שעומד להם אולי שזה יהיה הכי טעים. עכשיו, היצירת טעם בהרבה חברות, היא כוללת מלא 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 אופציות ומלא מבחני טעימה, ואני יודעת להגיד לך שכשמשתמשים בחומר שיש לו טעם לוואי מסוים, בכמות יותר קטנה, ושמים הרבה חומרים שונים בכמות מאוד מאוד קטנה, טעם הלוואי פוחת בהרבה. רק שנייה, אני שומעת את פרופסור קרסו, אם אתה יכול להפחית אותו. תודה. סליחה. ואז בעצם מה שאנחנו יכולים זה כאילו מבחינתם הם שמים את הממתיקים גם הגרועים. עכשיו, מה שאת יכולה לעשות זה לנסות לחפש אם יש משהו זירו שהוא ללא הממתיקים הגרועים, או אם יש משהו שהוא בטעם טבעי ללא תוספות, ותוסיפי לך לבד כף אוכמניות וסוכרלוז בלבד, מה הבעיה? את לא משנה שם את הקלוריות בכמעט כלום. כף אוכמניות, מה זה? 10 קלוריות, מהפריזר את יכולה או פירות יער אחרים? בהנחה שאת איתי, את איתי? כן, יופי.
כן, כן, בטח.
סליחה, אני פשוט קפץ לי באוזן קודם משהו. והסוכרלוז, את יכולה להוסיף אותו, זה יעשה לך בחומרים שאת בוחרת, את אותה תוצאה בסוף, אולי אפילו יותר טעימה, לך איתי. וכפית קוקוס, כפית שיעה, את יכולה בכלל לעשות לך איזה משהו כזה.
נכון, אני מכינה גם גרנולה בבית ללא סוכר, וגם אני מוסיפה. אבל כאילו, אני אומרת, באחד מהם גם מוזר שבאחד מהטעמים יש...
נכון, 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 אותה חברה, בדיוק.
אבל רגע, בשני יש רק סוכרוז ובטא.
אני מבינה, אני יודעת, אבל מה שאני מנסה להגיד לך, שזה עובר מבחני טעימה, לראות מה הכי טעים, ובחלק הם עושים פחות מהממתיקים, הרבה ממתיקים, ובחלק שזה יוצא להם כן טעים, הם משתמשים רק בסוכרלוז, אין לדעת. שוב אני חוזרת, השיקול שבהוצאת מוצר חדש, הוא לא תמיד מה יהיה הכי בריא, כי רוב האנשים בסופו של דבר, מה שמעניין אותם זה ללא סוכר, אוקיי, כאילו יופי, וטעים בדיוק 0%, הרבה חלבון, ללא סוכר, מתאים לי לדיאטה, מתאים לי לסכרת, לא מעניין אותם איזה סוג ממתיקים יש, את רוב האנשים.
זהו, הקטע שברגיל זה כפול קלוריות.
כפול? הבנתי.
כן, כפול, זה 200 ולעומת
130.
כן, 126, משהו כזה.
כן.
חוץ מזה עוד משהו שאני רוצה לעשות לך, אם הוא נראה לך מזיק,
כן.
היא יכול להיות 1400, אולי EI-422, או...
טוב, תצטרכי ליותר לדייק, לדעתי ה-E1400 זה מהרשימה של מה זה, זה ממתיק גם, נכון?
לא, כתוב המילן מעובד.
המילן מעובד זה לא מזיק. אז תראי, אני יודעת, אני זוכרת את רוב הממתיקים הבסדר עד 1000. אחרי 1000 זה יותר חדשים שהם פחות, שהם לא מופיעים בקטלוג שלי, אז אני יכולה לחפש, רק תצטרכי להגיד לי בדיוק מה זה, 1400 ומה?
1422, המילן מעובד.
המילן מעובד זה לא מזיק. זה לא יכול להיות מזיק. זה המילן שהוא כאילו, את יודעת, עשו אותו בצורת קשרים בין המולקולות, כדי שזה יסמיך מוצר. זה, בוא נגיד, לא בטוחה אם זה יהיה תמיד בסדר למי שצריך למנע מגלוטן, אבל התוסף עצמו הוא בסדר.
תראי, גם איזה אבסורד. הם מוסיפים צבע מאכל שהוא רכז גזר שחור, כאילו את מבינה? זה, כן. זה צבע טבעי.
אבל את זה, לא, אז אני אגיד לך למה. למה להרוס? כי הם גם יכלו לכתוב לך צבע מאכל E100 נגיד, שזה נגיד רכז גזר, ואז את לא היית יודעת אם זה בריא, ואז הם מוסיפו משהו שהוא כן בריא, אז שהוא כן בסדר בריאותית, ואז הם אומרים, יאללה, בוא נדגיש את זה על האריזה, זה יעשה רושם יותר טוב. עכשיו, מבינה? הם יוכלו לכתוב לך אם, ואת לא היית יודעת, וכאילו, אוקיי, לא אכפת, זה מוצר בריא, כי הוא מכיל את זה, ואז פתאום תוקעים את זה. אנחנו לא יכולים לדעת מה השיקולים, בכל מקרה זה יפה שאת בודקת, זה מה שצריך לעשות, ושוב, אם אין אופציות, אז שאת מוצאת שהן גם טעימות וגם מכילות את הרכיבים שאת רוצה, את יכולה לנסות לעשות קומבינה לבד, זה הרבה פעמים יוצא יותר טעים.
כן, אני עושה את זה ביוגורט רגיל.
מצוין.
אבל, כאילו, כן, אבל מה רציתי להגיד לך?
אנחנו, תזכרי, אנחנו נדבר עוד פעם בשבוע הבא. תודה רבה, רבה, רבה.
תודה לך.
תודה, חג שמח. יש לנו מאזין על הקו, וואו. שלום.
שלום לך.
שלום, שלום, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
גם ברוך השם.
שאלה קטנה. כן. אני שומע מלא אנשים שומעים לי שגן של בן אדם, עקב זה, הוא נהיה רזה. כאילו, אני אוכל מלא דברים, ואני משמין, אפילו אני אוכל בורקס קטן, אני משמין, אני רואה את חברים שלי אוכלים מלא דברים, והם נשארים רזים. האם זה נכון שגנים של האדם, זה מה שמשפיע על הגוף האדם, או שזה לא נכון?
זו שאלה מהממת, ואני אגיד לך ככה. יש 70% השפעה גנטית, ו-30% השפעה סביבתית. עשו כל מיני מחקרים בתאומים זהים שגדלו בכל מיני מקומות אחרים, אצל הורים אחרים, וראו שהמשקל שלהם מאוד תאומים זהים שהופרדו בלידה והיו מאומצים. אין הרבה כאלה, אבל עשו עליהם הרבה מחקרים, וראו שההשפעה הגנטית היא מאוד מאוד חזקה, ואתה צודק. ותכף אני אסביר לך במה זה מתבטא. ויש גם 30% השפעה של הסביבה.
אז זה לא באמת קשור למדבקה אדומה, אם באיזה...
לא, זה לא קשור. המדבקות, בוא לא נתייחס אליהם, כי אני לא מתייחס אליהם אף פעם בכלל, בלי קשר. עכשיו, מה זה אומר? נגיד, סתם דוגמה. יכול להיות שלי יש גנים גם כן של השמנה. אני לא רוצה להשאים אף אחד בשידור ברדיו, אבל יש סיכוי שיש לי גנים של השמנה, ואני לא שמנה. למה? כי ה-30% יכולים לשנות את המצב לחלוטין, וה-30% זה מה אני עושה. איך אני מתנהגת. יכול להיות שגם אני אשמין, אם אני אוכל מה שאתה אומר בורקס ומה, אז אני פשוט לא אוכלת בורקס ומה, אז אני לא עולה במשקל. עכשיו, יש, רגע, שנייה, רגע. יש באמת התגלה שיש משפחות שהם יכולים לאכול המון, והם יישארו רזים, משפחות אחרות, שזה עובר בתורשה, וכולם שם בעודף משקל. עכשיו, יכול להיות שכל אלה שהם בעודף משקל, הם גם אוכלים הרבה יותר, ואוכלים דברים לא נכונים, ובורקס כמו שאמרת קודם וכו'. והמשפחות שאוכלים המון, הם אוכלים את הדברים הכן נכונים, אבל המון. יכול להיות, אבל גם יכול להיות שזה בהחלט יכול להיות בגלל הגנטיקה. זה לא אומר שאי אפשר לעשות שום דבר, זה לא נכון. אתה כן יכול להיות במשקל תקין, ולשמר ולשמור על מה שאתה אוכל, זה כמו גם שיכול להיות שנגיד יש איזשהו איזה מחלה אפילו, בסדר? אז אתה לא חייב להיות חולה בה אם אתה תתנהג כמו שצריך. אפילו סוכרת, שזה פחות קטע גנטי. אתה לא תאכל סוכר, לא יהיה לך סוכרת, חד וחלק. אתה מבין? אתה צריך להתנהג כמו שצריך, ואז החלק הגנטי לא בהכרח מתבטא.
האם יש מאכלים מסוימים שגורמים להשמנה?
כן.
זה סתם תיאוריה של אנשים שזרקו אותה בעבר, אמרו, מה, סוכר, קמח לבן, כל הדברים האלה, זה רע לגוף.
נכון, זה רע לגוף, זה גורם להשמנה, ואתה כדאי לך להימנע מזה, אבל אני אגיד לך מה עוד. יש דברים שאם אתה אוכל אותם, נניח שיגרמו לך ליותר השמנה מדברים אחרים, כי למשל מה שציינת עם הבורקס, סליחה שאני נתקעת על זה, וכל הסוכרים וכולי.
הם מוכרים לזה, כולם מוכרים לבורקסים.
אבל אתה מבין שזה גורם למשהו שנקרא תסמונת מטבולית. תסמונת מטבולית זה אומר שהגוף גם אם הוא רוצה לא יכול לפרק שומן. בסדר? אז אתה תקוע, אתה אוכל את הדברים לא נכונים.
אז איך את גורמת לגוף שלנו?
לעבור לאכילת דברים נכונים.
כמו? תני לי דוגמאות.
ירקות, הרבה 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 ירקות, בשר עוף דגים לא מטוגן, לחם מלא בלבד, כאלה דברים, קטניות, לא לאכול יותר מדי סוכרים, בורקס ואת כל כמח לבן מאפים וכל מה שאמרת קודם, זה באופן כללי, לא בריא לאף אחד מאיתנו.
אבל מסתבר, כמו שאת אומרת, התרצפות שיש בדגים מלא דברים טובים,
נו.
ואחרי כך אמרת, אחרי כך שמה יש גם סתירה, כאילו אמרת יש דגים כמו נסיכת הנילוס, דברים כאלה, שזה להם... לא באמת בריא.
זה בריא, זה בריא, לא הקשבת טוב. יש להם אומגה, יש להם, סליחה, חלבון וברזל וב-12, אבל פחות אומגה 3 ויוד מדגי ים. אז לגוון בדגים, אין עם זה שום בעיה. תאכל יותר חזה עוף, גם טונה בקופסה, אין בעיה. ברור שכן. איך אתה משווה טונה בקופסה לבורקס?
לא, אני לא משווה.
תקשיב, אנחנו, יש עוד מאזין שמחכה ונשאר לי שתי דקות בשבילו, אז אני אשמח לדבר איתך בפעם הבאה.
אז מבטיחה שאני יכולה
לעלות? בטח, הנה מהירה רושמת אותך, כבר תגיד לך בדיוק באיזה תאריך. תודה רבה. ועוד מאזינה או מאזין על הקו, שלום.
שלום.
או, מאזין, שלום.
שלום, כיף ממש.
תודה רבה, תודה רבה.
אז ככה, השאלה שלי לגבי אבקת קקאו.
כן.
אני מאוד מאוד אוהב את זה, אני אוכל את זה המון.
יופי, מצוין. קקאו גולמי.
כן, בדיוק.
כן.
לא שוקולית או משהו. עכשיו, אני רואה על זה שיש לזה 20 גרם חלבון.
כן.
שאלה אם זה חלבון ששווה לי לספור. או שהוא לא
אני אגיד לך, איך אתה יכול לספור את זה? כי אתה לא אוכל 100 גרם קקאו ליום, אתה אוכל מה, 10 גרם? 20 גרם?
20, 30, אם אני יודע שזה חלבון, גם 50.
מה אתה אומר? 50 גרם קקאו ליום, זה לא עושה לך צירות וכלום?
לא, לא, זה עושה לי טעים ומצביע.
תראה, ההיגיון שלי אומר שזה חלבון טוב, אבל אני צריך לבדוק את ה... כי אף לא שאלו אותי על החלבון שבקקאו, אני צריך לבדוק את הפרופיל לחומצות אמינו, אבל בוא נגיד שאם אתה אוכל 50 גרם, אז מה אתה רוצה לספור שם, נגיד כמה, 10 גרם חלבון?
כן, זה נצבר, זה הרבה.
אה, זה בסדר, לא כזה המון, אבל בסדר. הייתי אומרת כזה דבר. אני אבדוק את זה לעומק, ואני אתן לך תשובה סופית בתוכנית בערב החג ביום שני. אבל כל הפולים בדרך כלל מכילים כן חלבון טוב. העניין הוא שאם אני בודקת את הערך הביולוגי של החלבונים שמתאימים לבניית השרירים, אז יותר הייתי הולכת לכיוון של למשל ביצים, שמקבלים ציון יותר גבוה על הערך שלהם, מוצרי חלב בעיקר אלה שעשויים מגבינה כמו ריקוטה, או בשר עוף דגים. אחר כך, בציונים, יותר נמוך מזה טיפה, אז הייתי שם איזה טיפה פחות מהקטניות, קצת כאילו, אבל יותר נגיד מתגנים כמו אורז וכו'. במילים אחרות, לדעתי, אם אני, ההיגיון שלי אומר נכון, בהשוואה לנגיד לפולים אחרים, אפשר לספור את זה, אבל אני אבדוק יותר טוב את הערך התזונתי, ואפילו אם אפשר לשלים את זה עם משהו, ואני אגיד לך ביום שני.
תודה רבה רבה.
תודה רבה. לא האמת, אבל אנחנו שוב, אנחנו נשמח לדבר איתך. כן לתת? בסדר, מאירה עכשיו פה מדברת איתך. תודה רבה רבה. תודה. טוב, אנחנו הגענו לסוף של התוכנית, כי נשארו לנו דקה, וזה באמת משהו מספיק לי להגיד את הרפ חלבון. זה טיפה לגיוון לביצה קשה למי שנמאס, וביצים אוכלים הרבה בפסח, נדבר על זה ביום שני. אז מה עושים? אפשר לעשות חביתה, אבל להוסיף לה משהו, ולעשות ממנה טורטיה, שימו לב. טורפים בקערית ביצה, כף מים וכף טחינה גולמית. מלח, אפשר להוסיף תבלינים, מי שרוצה צ'יה, או אפילו כל מיני תבלינים חריפים, פפריקה, פלפל, שום וכו'. עושים את זה כמו בלינצ'ס כזה, מפזרים את זה כזה, שווה כזה, דק כזה, על כל המחוות, והופכים, אחרי שזה מתגבש, ואפשר לגלגל את זה ולשים בפנים מלא מלא ירקות, זה מנת חלבון, זה כמו לאכול ביצה, ומנת שומן, כי יש לנו שם גם תקף תחינה. התמונה וההוראות המדויקות יהיו באתר של הרדיו עוד מעט. אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהזין, וכל מי שצפה, ואני רוצה להודות למאיר הפרץ, לטל אשל, לאסף חרמוני, ולאליעזר בן יהודה. אנחנו נשתמע ביום שני, שעה 12, אל תשכחו, בינתיים שתהיה לכם שבת שלום.